אלוקית. והכרעה מוחלטת, ההכרעה התקבלה לפי מי שהוא יותר שייך לצד, נכון, יותר שייך לצד שהוא מבטא יותר את המדרגה האלוקית ביתר אמיתיות, ביתר שלמות. והצד השני הוא גם נכון, אבל הוא לא שייך את הסדר שהוא מבטא יותר בגדלות כמו הצד הראשון, אלא גם מבטא את הדבר הזה. אבל בהלל ושמאי אומר הנהר"ל, הסוגיה הייתה זה ששניהם מבטאים את ההנהגה, את סדרי ההנהגה האלוקית בשווה, במדרגה שווה. ושניהם שייכים אל סדר כזה שאתה אומר, זה נכון שזה מדרגה כזאת של 50-50. כלומר, אני לא יודע, רק במספרים, לא יודע. שהלל ושמאי, זה שניהם מבטאים את הצד הזה של 50-50. ואיך מכריעים? אמרה בת קול, יש לנו צד כזה של הכרעה כזאת של כמו בית הלל, כדבריהם מעורבים עם הבריות. כלומר, יש סדר כזה שאתה אומר, זה נכון, הם שני הדרכים שתיהם נכונות. אבל איפה ללכת, מימין או משמאל? תשובה, מי שיותר מעורב בדעת עם הבריות. במקרה הזה, של 50-50, אז באמת, אתה אומר, הדרך שלו יותר תוביל את הבריות אל המציאות השלמה. כי הדרך הזאת היא באמת יותר מתאימה אל הבריות מצד ההנהגה של סדרי הבריות. לכן, בית שמאי ובית הלל, בית הלל ושמאי, שזה הדור הראשון של המחלוקת, אומר המהר"ל, אז המציאות הזאת של תחילת המחלוקות, ירדנו מסדר כזה של ודאות ללא מחלוקות, ירדנו למדרגה כזאת שהתחילה מחלוקות, אבל זו מחלוקת מאוד עליונה, כי שניהם שווים לגמרי, ואחר כך ירדנו עוד מדרגה אחת למטה, שאז כבר גם רבו מחלוקות בכמות, אבל גם סדרי המחלוקות הם כבר באיכות נפלו ממדרגתם. כי סדרי המחלוקות של שאר הדורות שאחרי בית שמאי ובית הלל, זה כבר סדרי מחלוקות שאתה לא אומר עליהם שני הצדדים שווים, אלא באמת אחד יש בו בחינה יותר עליונה של גילוי סדרי הנהגה אלוקית, והשני יש בו בחינה יותר מצומצמת, ולכן זה פשיטה שאפשר לקבוע הלכה כמו צדדים מסוימים. רבי יהודה אחר כרבי יהודה, רבי יהודה רבי יוסי אחר כרבי יהודה, לכן זה הדרך.
אני חושב שזה הדור הראשון של המחלוקות, אז לפני זה היה ודאות בהבנת הבריות, כאילו, אחרי זה נהיה ספק.
לא. הנקודה הזאת של הבנת הבריות זה רק כשאתה אומר שתי הדרכים שתי הן נכונות.
כן, אז ככה היה, בדור הראשון.
בדור הראשון בין הלל לשמאי, רק בין הלל לשמאי.
מה היה לפני זה? היה ודאות בהבנת הבריות כאילו?
כן, זאת אומרת, לא היה צדדים של מחלוקות כל כך. לא היו הרבה מחלוקות לפני הלל לשמאי. זה מה שהוא טען קצת הרב ארטמן, הוא שאתם רוצים, אבל... זה הסוגות
שלהם.
זה הקושיה שלו מהגמרא בחגיגה, כן, זה הקושיה שלו מהגמרא בחגיגה. אבל זה התחילו בעצם מחלוקות, אבל... וגם יכול להיות שגם היה איזו התבררות של מחלוקת, כיוון שהיה אולי סנהדרין, כי היה אולי מציאות של מחלוקת, אבל סנהדרין הכריע את המחלוקת, וזהו, וכך התברר שזה להלכה, ומי שלא, אז הוא לא מבין את הסוגיה, כלומר, אני קורא למה ככה, הסנהדרין, כשבא אליהם מחלוקת, הם לא אמרו אחד טועה, אחד צודק. אני נכון, לפי הנערה, הם אמרו, תראה, אתה צודק ב-60%, אתה צודק ב-40%, לכן ברור שההלכה כמאן דאמר הראשון ולא כמאן דאמר השני. וכולם היו חייבים להראות ככה. אז כבר לא הייתה מחלוקת, כי כולם ידעו את שני הצדדים, וכולם ידעו איזה בחינה נכונה בכל צד. אחר כך הסתלקה לנו סנהדרין, הסתלקה לנו יכולת ההכרעה, די נשארנו במעין בחינת הסנהדרין, עד הלל ושמאי זה ירידה ראשונה, ואחר כך מתוך זה הירידה השנייה לכל סדרי המחלוקות. שפגשנו בצד שאנחנו פוגשים לכל אורך ההיסטוריה. כן.
אבל
הגמרא
שמדברת על בית
הלל,
כן לראות על בית הלל ובית שמאי.
כן, אז אתה רואה שהמהר"ל, הוא אמר לך שזה יותר...
אתה לא אומר הלל ושמאי,
כן, הוא כן אומר בית הלל. כן, אבל זה משמע שזה, רואים אחר כך מצד התוכן, כשהוא מסביר, הוא אומר, זה הדור הראשון. הוא אומר, עד אז בכלל לא היה מחלוקת. ומשם התחיל המחלוקת וכו'. אז אתה רואה שגם כשהוא מוקד בית שמאי בית הלל, בעצם כאילו כוונתו למחלוקות הלל ושמאי, שאולי אחר כך נמשכו גם בבית שמאי ובית הלל, בתור הבתים.
אז החידוש יותר, כאילו, לי לפה כזה החידוש שהמירה דיברה
לוקים
חיים,
זה
רק
הבתים
הלל ושמאי. רגע, רק הלל ושמאי,
רק הלל ושמאי, כן, אבל רק נוסיף עוד איזה משהו, שלא יתבלבל, כי המהר"ל מרים את אלו ואלו דבר אלוקי חיים לגובה מאוד עליון. כלומר, המהר"ל אומר, על כל המחלוקות אנחנו יכולים להגיד, על כל המחלוקות אנחנו יכולים להגיד אלו ואלו דבר אלוקי חיים לפי ההבנה שהבנו עד היום במושג אלו ואלו דבר אלוקי חיים. על כל המחלוקות תגיד אלו ואלו דבר. אבל המהר"ל אומר, כן, המחלוקת של שמאי והלל זה הגובה הכי גדול שיש, ומתוך הגובה הזה תבין גם את המושג האלו ולדברי כפי שדבר השמי והילל, ששם זה מחלוקת ברמה אחרת לגמרי מכל הזה. כן, לכן אני מקום שזה חשוב שזה לא, זה לא, זה לא בא להגיד שבכל שאר מחלוקות זה לא אלו ואלו דברי אלוקים חיים לפי הבנה מקובלת, אלא זה לא אלו ואלו דברי אלוקים חיים לפי הבנה של המהר"ל.
אבל יש משמעות בהדרגתיות, למרות שבפועל בשתי המקרים, גם בשבת שמיים ותירל של שמיים ולב וגם בשם המחלוקות, אתה מתנים בסוף יש פסיקה אחת.
כן, בסדר, אבל אתה אומר, זה חלק מתוך ירידת הדורות, ירידת התורה בישראל. אתה אומר, היה פעם את הוודאות של הסנהדרין, שזה חיינו בעולם ודאי. ומתוך הוודאות של הסנהדרין התחילה לאט לאט ירידת הדורות, כי ככה זה כל דור, ככה זה כל ירידה של דורות. יש לך צעד של חיזיון מאוד עליון, ואחר כך לאט לאט כשנראה לך החיזיון, אז הוא נעלה מדרגה אחרי מדרגה. כן.
ואת
משל רשוי בידי
שמקובלים על
בריאות,
זה הפשיטות
והיושר? כן, זה הפשיטות והיושר והענבה. והכוונה היא שזה באמת יותר נכון מצד הבריאות ללכת במסלול הזה.
זה יושר? אני חושב שזה רק יושר. מה זה פשיטות? יושר זה כזה שאתה הולך בדרך הנכונה, לא סטטית אלא כיוון מסוים.
כן, שאני חושב שזה גם שייך אל המציאות הזאת של הפשיטות, אבל נראה לפני שאני אומר פשיטות, אני רק אומר משהו אחד לפני שלא יבלבל. זה לא שבית הלל חשבו מה יהיה טוב לבריות וככה הם לא יכולים לפתוק את התורה, אלא בית הלל הכוונה בנפשם הייתה את התכונה הזאת של היושר והפשיטות, תכף נגיד, ומתוך זה עכשיו לכם הם התבוננו בסוגיות ואלה בצורה שהם התבוננו בהם. אז אני אומר שאני חושב שהצד הזה של היושר שהוא שייך על המדרגה הזאת של הפשיטות, הפשיטות אולי שייכת לפי מה שאמרה מסביר בתפארת וגם בנתיבות עולם, הפשיטות היא שייכת על הצד הזה שהיא השורש של היושר. כלומר, המהר"ל תמיד מביא את הדוגמה הזאת, נכון, של פשוט יקלעץ, שפשוט יקלעץ להלוך לא מקבל תומה, והרמז שיש לנו בזה שפשוט יקלעץ לא מקבל תומה, נכון, זה ש הפשוט יקלעץ, אין לו כלי קיבול מסוים. נכון? שמים לילדים כזה, משחקים כאלה, שיכולים להכניס להם שבולה, שעיגול, ריבוע, נכון? כל דבר שיש לו, הוא מוגבל, אז יש לו איזה משהו שיכול להיכנס לתוכו משהו. הפשיטות היא בעצם יכולה להכיל הכל. הפשיטות יכולה להכיל את המדרגה של הכל. בגלל שיהיה צעד כזה של הפשיטות, לכן באמת אדם זוכה לכוון אל היושר. כי היושר זה שלמות הכל, אומר המהר"ל, נכון? היושר אצל המהר"ל זה להיות יכולת להכיל את כל הצדדים השונים ביחד. נכון? ככה מדבר במהר"ל בתפארת, נכון? שהיושר הוא כולל את הימין ואת השמאל באחדות אחת. אני זוכר פעם, דיברנו בזה פעם אחת בהרחבה לפני הרבה שנים, רבי יעקב לבנון תמיד היה אומר, היושר של המהר"ל זה, כשאתה אומר, אחד הוא קמצן, אחד פזרן, היושר זה נדיב. האם היושר, מה שתמיד לפעמים מקשים, שהיושר זה הקנאי, אתה אומר, טוב, קמצן זה פה, פזרן זה פה, מי אמר שהאמצע יוצא לך בדיוק נדיב? זאת אומרת, איפה אתה מחליט שנקודת האמצע? נקודת האמצע היא אולי, היא נקודה כוללת, נקודה כללית. כמשל הזה שהוא אמר מאוד יפה, הוא אמר, שאתה יכול להקיף את ההר מימין, יכול להקיף את ההר משמאל. כשאתה הולך ישר, אתה עולה בהר, מי יעלה בהר השם? יש צד קיצוני, הוא לא בהר השם, הוא עוקף את זה מימין, הוא עוקף את זה משמאל. היושר זה כלליות. להיות יכול להכיל את כל הדברים באחדות אחת, עד שלפעמים, אם בא אליך אני רמאי, אז אתה משתמש במידת הקמצנות. אם בא אליך אני גדול, בעל צורה עם צרכים גדולים, אתה גם משתמש לפעמים במידת הפזרנות, ובדרך כלל אתה גם משתמש במידת הנדיבות שזה היום. אבל היושר שייך אל המציאות הזאת הכללית, כמתבהר במערה בתפארת, מתוך הפשיטות אפשר להיות שייך אל היושר. אדם כזה שאין לו צורה עצמית, כלומר, אדם הוא נולד במאדים הוא כזה, הוא נולד בצדק הוא כזה, הוא נולד בזה, כל אדם יש לו איזה משהו מוטבע בתוכו. אם הוא יהיה שייך אל הפשיטות, אז הוא יהיה שייך אל הכללית, כי הוא יכול לקבל את הכל, גם את הבחינה הזאת וגם את הבחינה הזאת, ולחבר אותם באחד אחד, ומילא ליצור יושר כזה שהוא כולל את כל ה... כולל את כל הבחינות, כולל את כל הבחינות כאחת. אני חוזר לבית הלל. בית הלל הם שייכים אל הבנה כזאת שבאמת הציבור שילך אחרי מדרגת בית הלל, בית הלל מכוונים בתורתם למדרגה הראויה אל הנהגת הציבור. לכן יצאה בת קול ואמרה לחכה בית הלל, אף על פי שזה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובאמת זה שקול, הדברים שקולים. אבל אף על פי כן, הדרך הנכונה לציבור זה לנהוג באופן המסוים הזה כמו בטילה. נכון? לכן זה המחלקות של בטילה.
מה הכוונה שירדו הדורות נאמנה ודאות? כן, אבל אני אומר שזה מושתת ביסוד המציאות שכל מה יש את שתי פנימות.
כן, כן, אבל אני אומר, אנחנו כבר יש לנו מחלוקות מה ההלכה, כלומר נשאר לנו מחלוקת, אז מה הבחינה העיקרית? רמי אומר ככה, זה אומר ככה, המגן אברהם אומר ככה, אתה זה אומר ככה, אז באמת איך ראוי לפסוק? המגן אברהם אמר זאת הבחינה המרכזית וזאת הבחינה הצדדית יותר, ואתה זה אמר לא, זאת הבחינה המרכזית וזאת הבחינה הצדדית יותר. איך פוסקים? אם היה לנו סנהדרין, היה לנו את הוודאות. אין לנו סנהדרין.
לא ודאות, גם לנו יש את הוודאות,
ואותה מידע
כמו
שפסקנו
כמגן אברהם, זה אותה ודאות של
הסנהדרין. כן, אבל מי יכול, יש לנו עצה טובה, עשה לך רע. אז אתה אומר, אז תראה, אתה משנה ברורה. אז זה בגדר עצה טובה, אבל זה לא בגדר הכרעת סנהדרין. שאתה אומר, מה סנהדרין אמרו, זה סדר ההנהגה הלוקית בדור הזה.
הסנהדרין יותר גדולה מההכרעה שלנו. עכשיו,
לעומת זאת,
גם כשסנהדרין
הכריע,
עדיין יש
את השתי בחינות במציאות. לא, ודאי, זה מה שהזכרתי קודם. הסנהדרין עצמה אומרת לך. יש שתי בחינות. רק יום אחד, תדע לך, יש שתי בחינות, ושתי הבחינות האלה הם כמו המגן אברהם, ולא כמו התז. גם המגן אברהם יכול להיות שיגיד שתי בחינות. גם התז אמר יש שתי בחינות. אבל המגן אברהם, הבחינה הראשונה היא העיקרית, השנייה היא השולית. התז אמר, לא, הבחינה השנייה היא העיקרית, הראשונה היא השולית. אמרו לך סנדרי בוודאות, המגן אברהם צודק, אתה צודק, זה צודק, זה צודק. וזהו, עכשיו אתה יודע בוודאות מה הבחינה היסודית, ומה הבחינה שהיא משנית. אז אתה היום, אתה יודע שזה כמו מי הלכה? המשנה ברורה אמרה לך, עכשיו אפשר להקל. אז אתה אומר, עשיתי לי רב את המשנה ברורה. עשיתי לי רב, קיבלתי עצה טובה כמה שמלן של פרקי אבות, עשיתי לי רב, אז אני עכשיו יודע מה ההנהגה היסודית הנכונה. זה פלפלאות, העצה הזאת. אבל זה לא דומה להוראת הסנהדרין, שהסנהדרין אמרו לך, זה ודאי ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, זה ככה.
נשבע בברה שזה לא משנה. הוא אומר, והשני לא ברה את הכל שיש בסוף.
לא, אני מבין.
אחרי מעשה, אין ספק שהאחד יותר יקר
מן השני. אני מבין, אבל אני אומר, לנו היום אין בזה את ההכרעה הוודאית. זה ודאי מה שלא יכול מה שאתה אומר. גם לדידן, זה ככה סדר העולם, שיש בזה שתי בחינות. אבל אנחנו באמת לא יודעים בשתי בחינות מי העיקר. וכשאנחנו סנהדרין, ידענו את שתי הבחינות, גם אצל הסנהדרין. זה כאילו צריך לצאת מהציר, אתה אומר, הסנהדרין אמרו, הלכה כרב מאיר, זהו, נגבר. המחקנו את רבי יהודה, כסנהדרין אמרו הלכה כרב מאיר. לא, זה לא נכון. הסנהדרין אמרו, הלכה, למה יעשה היא כרב מאיר? וסברת רבי יהודה היא גם סברה נכונה. זה מה שהסנהדרין ידעו. ואז ידעת שסברת רבי מאיר עיקרית, סברת רבי יהודה משנית. אתה היום לא יודע את זה, להכריע את זה ככה. כי המגן אברהם אמר לך, רבי מאיר עיקר, רבי יהודה משני, ואתה אמר לך, רבי יהודה עיקר, רבי מאיר משני. איך אתה מכריע? אין לך יכולת הכרעה.
כן, אבל הכרעת
המשנה ברורה זה לא הכרעה של סנהדרין. זה הכוונה, האומה קיבלה אליה סדר כזה של פסיקה. אתה אומר פעם שהרב צודה אמר לו, שאלו את הרב צודה, האם אפשר לחלוק על המשנה ברורה? הרב צודה אמר, פשיטה שכן. מה שאנחנו אומרים שאדם קיבל את המשנה ברורה, שהאומה קיבלה את המשנה ברורה, הכוונה, יהודי רוצה לדעת מה לעשות. אתה רוצה לדעת מה לעשות? תפתח משנה ברורה. אתה עושה כמו משנה ברורה. אבל אם אחד תלמיד חכם שהגיע להוראה ומורה, הוא אומר, אני עכשיו רוצה להראות לא כמו משנה ברורה. האם הוא יכול? כן, הוא יכול. הרב צדה אמר, כן, ברור שהוא יכול. אבל שאתה אומר, משנה ברורה זה ספר שהתקבל באומה. כל אחד, כל בית ישראל, בסתום, הם עושים כאן משנה ברורה. הרב צדה אמר, לא חזק לאחר, בסתום, זה לא חלק למשנה ברורה. חלק למשנה ברורה. האם אחד שהוא הגיע להוראה ומורה יכול לחלוק על המשנה ברורה? יכול לחלוק על המשנה ברורה. אבל אתה אומר, האומה קיבלה, בסתם, מה היהודי, הוא לא יודע מה לעשות, מה עושה? לא תחלוק על המשנה ברורה, הוא יודע. תגיד לכם שאני זוכר מרב אברום, זה היה מדהים, רב אברום וגם כל מיני זקנים שפגשתי, דודתי בירושלים, הם לא כל כך ידעו משנה ברורה. כי המשנה ברורה לא התפרסם, כזה לא היה מספרים. אתם בדרך כלל גדולים, שנראה לכם ששאלו את המהלכה, אז הם לא ידעו משנה ברורה, אבל הם ידעו את כל המקורות של המשנה ברורה. אז רוב הדברים גם הכריעו כבר המשנה ברורה. מה המשנה ברורה מכריע כשהחלה היא קצת חתוכה? מתי זה נקרא שזה כבר לא שלם? אז אתה יודע, אדם מנער, הוא לא זוכר את המשנה ברורה, הוא לא יודע את המשנה ברורה, אבל הוא יודע את המשנה בתארות. אתה מונח במשנה בתארות, עם כל הראשונים, עם כל הזה. אז הוא אמר לך, כן, תרים את הקטן, זה כתוב משנה בתארות, עם כל הזה, וזה מוזכר שם, הוא לא יודע את המשנה ברורה. אבל הוא יודע את המקורות של המשנה ברורה. לא, אולי אין להם כסף לא ספרים. לא, 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 המשנה ברורה רק התחיל להתפשט, לא אין להם...
גם בזמן ידע משמעי בדור, ואחר כך גם רבי אליסרן כן היה אחרות, כאילו כל הכל שאנחנו מכירים בתנאים שאחר כרבי יהודה ו...
לא, זה לא סנהדרין, זה לא קשור. זה לא אחרות של סנהדרין. זה הכרעה ספציפית בין רבי ובין רבי יהודה. ואז צריך באמת לעיין בזה, יש בזה הרבה צדדים.
גם של בית יהיה ובית שמעי של נניח של ההגזירה של ההתחי דבר, זה לא סנהדרין שכאילו נינו ורבו, עשו הכרעה של רוב.
זה לא סנהדרין, זה רבו שלו סנהדרין.
היה סנהדרין, אולי לא הייתה בלשכת הגזית, אבל כן הייתה
סנהדרין. אבל היא לא הייתה במובן הזה של ההכרעה. כלומר, בלשכת הגזית, טוב, זה סוגי הספרדון. נדמה לי, שלא רק בטלו דילי נפשות, כשסנהדרין לא הייתה בלשכת הגזית, אלא גם כמובן בטל דין פרקן למראה, ויכול להיות עם אלה שגם פיזור האומה הביא את זה, שזה כבר היה מדרגה אחרת. אבל צריך להתבונן בעניין הזה.
אני חושב שזה יותר צורת הנהגה, זה פחות ודאות כאילו.
צורת הנהגה זה מילה מלחיצה. לא, כי צורת הנהגה זה מה שכל יום רציתי לברוח כאן. לא שבית הלל אמרו, אנחנו רוצים שזה יהיה לציבור, אז הם ככה למדו.
כאילו לא בדורנו, אחרי שהם סלם, כאילו...
מה זה צורת הנהגה? זה אתה רואה, האומה קיבלה עצמה, זה המשתבוע התקבל בכל חלקי האומה, ברוב חלקי האומה. עכשיו בוא התקבל.
זאת אומרת, עצם זה שאפשר לחלוק עליו, זה מראה שזה לא כאילו
בדורנו של סלם. כן, כן, זה לא טוב, אז בואי, אם הגענו לבצעי בדילה, אז בואו נמשיך עד שתי הערות האחרונות על ה-40 יקנו, כי זה מאוד מתוק. אחרי זה אולי לפי הזמן נחזור קצת אחורה, להשלים עוד דברים שפחות אנחנו בהם. 40 יקנו. 40 יקנו בעצם, אני חושב, כשנמקן את הפרק, אז אולי כן, אני רק אגיד את זה עכשיו, כדי שזה נראה אחרי זה נחזור על זה, להשלים את זה. המהר"ל, בעצם, אם אתם שמים לב, המהר"ל, הוא בהתחלה התחיל לשאול שאלות, שתכף נחזור עליהן. אחת מהשאלות הייתה, מה אם לא תגרעו, בסדר? זה הייתה אחת מהשאלות, מה אם לא לגרוע, שחכמים גרעו דברים, וזה הולך להגיד ב-40 יקנו, שחכמים לא גרעו, זה הסוגיה. אבל הנקודה המרכזית הרי של המהר"ל בתוך הפרק, בעצם הייתה הטענה הזאת שחכמים, הם כאילו, מה אתם עכשיו משנים בתורה, אתם זה, תורה שבכתב היא לא טובה, ועל זה המהר"ל בא, ואז הוא בעצם אמר לנו, יש לנו ארבע דרשות ככה, ארבע עניינים של חכמים, שזה בעצם רגע, אני רוצה לסדר את זה לפני שנעבור ל-40 יקן. העניין הראשון, זה מאוד בולט, שזה ארבע מעגלים שהמהר"ל בונה אחד מחוץ לשני. הדבר הראשון אמר המהר"ל, זה דאורייתא. אני אקרא דברי סופרים, אבל אמנם דאורייתא. כתוב בהרבה מרבותינו הראשונים, קידושי כסף, אמר הרמב״ם, זה בדברי סופרים, נכון? והכוונה היא ברור שקידושי כסף דאורייתא. כתוב ברב המגיד ובכסף משנה, ועוד הרבה דברים שהרמב״ם אומר זה דברי סופרים, וכוונתו היא שזה דאורייתא ממש, נכון? זה הדבר הראשון שהמהר"ל אמר, המהר"ל באמת בכלל לא התייחס לזה, אמר לזה כמה שורות, ישר עבר לדבר הבא. הדבר, בעצם השלושה דברים הבאים, השני, שלישי והרביעי, רק לסדר את זה מבחינת המעגלים, לפני שעוברים לגרוע. הנקודה השנייה של המהר"ל הייתה אסמכתאות. שהמהר"ל אמרנו זה נגד פירוש הרמב״ם בהקדמות, נכון, שאסמכתא זה בעצם צד כזה שהתורה רמזה לך את זה, ובעצם מתוך הרמז הזה של התורה חכמים הבינו ולמדו והוציאו לפועל את מגמת התורה, ומה שהתורה רמזה להם ואמרה שהם יעשו. נפגוש את זה אולי תכף ב-40 יקן, ולכן חשוב להגיד את זה עכשיו, ובעוד השם נחזור רגע גם למעלה, נראה כי את כל התועבות האל עשו אנשי ארץ אשר לפניכם, שניות להריות, האל זה קשות, אם כתוב קשות, מכלל די קרקות. אז זאת אומרת, התורה רמזה לחכמים, שמה? שאנחנו מצד מדרגת התורה הגענו עד גבול מסוים, ואתם חכמים תוסיפו פה עוד דבר. זה הנהגה השנייה של חכמים, שהיא שייכת אל דברים כאלה שהם אסמכתאות, כלומר חכמים הוסיפו מכוח רמז ואסמכתא בגופה של תורה. אז הראשון זה דברי סופרים דאורייתא ממש, השני זה התורה אמרה. השלישי זה מעגל כבר יותר רחוק. זה מעגל הגזרות. שזה אמרנו מעגל הגזרות, זה לא ממש נצמד לדאורייתא, זה לא מגרמז בתורה, אבל זה שמירה. והשמירה הזאת, זה מה שדיברנו פעם קודמת, היא באה מצד מדרגת האדם, כמו העין עם השומר לעין, מה שדיברנו פעם קודמת, נכון? והרביעי הוא גם מהמשפחה של השלישי, אבל הוא כבר עוד יותר רחוק. כי זה לא היה גזרה, כוונה היא משהו שהוא בא מצידי לשמור את הדאורייתא, אלא הרביעי זה סדר של תקנה. סדר של תקנה, כלומר, מה שראוי להם לחכמים לגזור מצד המציאות, מצד השכל שלהם, אז ראוי לחכמים לגזור את חנוכה, לתקן את תקנת חנוכה, לא לגזור, זו עוד השלישית, לתקן את תקנת חנוכה, כיוון שהם פגשו את המציאות, שהמציאות אמרה, אנחנו צריכים להודות ולהלל, והמציאות וכו', והתורה רמזה את זה, לא תסור וככל אשר ירוחה, זה התקנה הרביעית הכי רחוקה, מהגל הכי רחוק, שחכמים מתקנים מעצמם, לא בשביל לשמור על דברי תורה, אלא מצד שזה השכל של חכמים, שהוא לא שכל כל כך עליון, אמר לנו המהר"ל למעלה, אבל זה השכל של חכמים, זה מה שהסברנו כמו דברי הרב ברוד התורה, השכל של חכמים נפגש עם התורה, השכל של חכמים נפגש עם הדברים של התורה, אמרו כן, יש חנוכה, יש נס כזה גדול, החכמים אמרו צריך לתקן, לתקן תקנה לנס. זה בעצם ארבע מדרגות, תכף נחזור אליהם. עכשיו אני חושב שאנחנו באים לעוד סוגיה אחרת. כלומר, עד כאן בעצם עברנו לסוגיית הטענה שמוסיפים על התורה. נכון? עכשיו אנחנו באים לטענה הזאת שגורעים מהתורה. כי זה בעצם המהר"ל ככה פתח את הבאר. הוא אמר, זה נראה שחכמים הולכים להוסיף על התורה, וגם זה נראה שחכמים הולכים לגרוע דברים מהתורה. אז אנחנו עכשיו בסוגיית לא תגרע, כלומר, דרשות חכמים שהן נראות כאילו הן גורעות בתורה. נכון? אז בעצם כאילו אני אומר, כדי לשים לב שעברנו לה איזה נושא חדש, עד עכשיו היה נושא הוספות, בארבע מעגלים של הוספות, של דברי סופרים, אסמכתאות, גזרות, תקנות. ועכשיו אנחנו באים בסוגיה חדשה, סוגיית הלגרוע. בין אם 40 יקן הוא 39, בין אם תספרו 50 יום, ו-49 שנים, כן.
אני לא מדי, התשובה הכללית בסוף של המהר"ל על ארבעת השאלות, כאילו, זה נראה שזה גורע, תשובה, זה בסדר שזה גורע, כי זה כאילו, זה בעצם התורה? כאילו, לא מדי בסדר מה התשובה.
לא, עוד פעם, התשובה היא, לכן אני אומר, התשובה העיקרית שהיה לנו פה, בארבע דברים האלה שדיברנו וכו', זה השאלה, האם זה מוסיף? והמהר"ל הענן זה תשובה שהיא קדמה לכל הארבע. או לכל השלוש, כי אמרנו ערבי זה בכלל לא קושי, ערבי זה סתם דרשות חכמים, זה חכמים. המהר"ל ענה על כל השלוש, אז הוא אמר, יש צווי דינים בהוספות. יש אם אתה בא להוסיף כאילו בתוך התורה, להגיד גם שלוש כנפות, גם חמש כנפות, לעשות ארבע פרשיות, יש אם אתה אומר, לא, התורה היא תורה אלוקית מופלאה, שלמה גמורה, תורה שבכתב. אנחנו מתוך מדרגה התורה שבכתב, גם צומח התורה שבעל פה, והשלמה כזאת אין איתה בעיה. השלמה כזאת זה רצון התורה ולא תסור, ועשית ככל אשר ירוחה. אז אנחנו לא עכשיו הולכים לפעול בתוך התורה, תוספות בתוך התורה, אלא כל התוספות זה מדרגות שהן באים על גבי שלמות התורה, והמהר"ל תמיד חזר על המילה הזאת, זה מצטרף, זה מצטרף, זה מצטרף. כלומר, על גבי הדבר השלם של התורה זה מצטרף, זה לא מוסיף, אלא זה רק מצטרף. זאת אומרת, זה לא מוסיף בתוך התורה, אלא זה מצטרף. זה כל ארבע הדברים האלה, אמרנו כל השלושה האלה של הסמכתאות, תקנות, גזרות וכו'.
אז כל הסברים האלה של ארבע הזה, זה רק להסביר למה זה הוספה וזה לא גוף התורה.
כן, זה לא גוף התורה, אבל בהוספה כזאת אין בעיה. ועכשיו אנחנו בסוגיית לגרוע. זה הייתה בהתחלה, הוא אמר, אני חושב, כשהוא אמר, ממש בהתחלת הבאר, הוא אמר, זה השאלה הרביעית שלו. שאלה הרביעית. גם אמרו שגרו מן התורה, והכתוב אומר לא תגרו, כך הם דבריהם. אז בהתחלה הוא ענה את השאלה, את התשובה הפשוטה יותר, היסודית, הוא אמר, לא, לא לגרוע, זה לא לגרוע בגוף התורה. ואנחנו עכשיו לא מדברים על שגרענו בגוף התורה. עכשיו הוא הולך, דברים שזה כאילו נראה שכן אנחנו גורעים בגוף התורה, ועל זה הוא הולך להסביר למה זה לא נקרא גורעים בגוף התורה. ועל זה יש לנו את ההסבר הפלפ, כל כך פלפ לאות של המהר"ל, נכון? אז אני אומר קודם את ההסבר הרוחני, אחרי זה לראות איך זה, מה שהמהר"ל אומר, איך שזה נכנס בפשט הפסוקים. המהר"ל אומר, נכון, 40 מלכות זה כנגד 40 יום של יצירת הוולד. כלומר, החוטא הוא בעצם קלקל את נפשו מכף רגל עד ראש. הכל התקלקל אצל החוטא, מכף רגל ועד ראש קלקל את נפשו. יש, אומר המהר"ל, אני משתמש במיוחדות במלאכת שבת של מלאכת מכה בפטיש. כי מלאכת מכה בפטיש זה לא מדי מסכת שבת, נכון? המכה הראשונה והמכה השנייה והמכה העשירית הם כולם אותו דבר. אבל על המכה המאה של מכה בפטיש, אז האדם חייב. למה? כי המכה הראשונה היא פועלת בחומר, היא מרדדת את הברזל. המכה השנייה אותו דבר. המכה המאה היא נתנה לחומר צורה. לכן המכה המאה היא מכה חשובה. מלאכת מכה בפטיש, החשיבות שלה זה שמחומר הפכנו לצורה. אז כל הדברים שקורים בתהליך, בתהליך זה עוד לקחת את החומר לעבד אותו עדיין שאין לו צורה. ומלאכת מכה בפטיש, שזה הקהל בפטיש האחרונה, היא נתנה לחומר צורה. לכן זה החשיבות הגדולה של מלאכת מכה בפטיש, באמת מתבהר במסכת שבת החשיבות של הדבר הזה, וזה ממש נפקאין אל המייס ההגדרה הזאת, שמלאכת מכה בפטיש זה לא סתם דבר אחרון, זה דבר אחרון שנותן צורה חדשה. זאת אומרת, כשדבר נברר, אז אתה בורר את הדבר, נכון? אז לא חייבים בסוף על מלאכת בורר מטעם מכה בפטיש. טוב, זה אולי עוד סיבות יש, כי לא חייבים על שתי, כל החיים למעשה אחת שתי מלאכות, אבל לא על כל מלאכה חייבים עליה מכה בפטיש. מכה בפטיש חייבים ברגע שזה נתן צורה חדשה לדבר. אומר המהר"ל, 40 יום כנגד יצירת הוולד. הוולד נוצר ונוצר ונוצר ונוצר, מתפתח החומר. ב-40 יום יש מכה בפטיש. כי הצורה מגיעה. הצורה מגיעה ביום ה-40. עד כאן הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה. מי חטא? האם חטא החומר? והחומר נפל, והחומר נטמע, או גם חטא הצורה? כלומר, גם הצורה נטמע. החומר חטא או הצורה חטא? החומר נטמע או הצורה נטמע? אומר המהר"ל, יש בזה שתי בחינות. מצד אחד, ברור שגם החומר וגם הצורה, שניהם התקלקלו. אבל, יש בצד צד שאתה אומר, כמובן שהחטא נמצא בחומר. ואחרי, כיוון שהחומר התקלקל, החומר חומר הוא מקור החטא, והחומר והצורה מחוברים. אז גם הצורה מקבלת גם את החיסרון שגם החומר מקבל, גם הצורה מקבלת את החיסרון הזה. אז בעצם יש בחינה שגם הצורה חטא. ברגע שהקיט 39 את החומר, עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, והחומר מתכפר על ידי האיסורים של המכה, הקיט את החומר 39, ממילא גם נתקנה הצורה. כי כל מה שהצורה התקלקלה, זה בגלל שהחומר התקלקל. נתקן החומר, ממילא כבר נתקנה הצורה. אז אתה בעצם אומר ככה, 40 יקנו, הכוונה צריך פה לתאר גם את מדרגת החומר, גם את מדרגת הצורה. תדע לך, החטא פגם בחומר, פגם בצורה. קלקל את החומר, קלקל את הצורה. כן, אבל באופן מעשי, מספיק 39. כי ברגע שהחומר יתוקן ויתכפר לו על ידי המלכות, אז ממילא גם הצורה תתוקן, כי כל הקלקול של הצורה הגיע מצד החומר. בסדר רבי טוב. רגע, תכף, עכשיו בדיוק היה פסוקים. עכשיו בדיוק היה פסוקים. אומר המהר"ל, אני רגע, גם נראה את זה בעל פה, אני אומר בעל פה את זה. נכון, התורה אומרת, ויפילו השופט ויקראו לפניו, כדי רישתו במספר, כאילו באיזה מספר מסוים שהתורה לא... 40 יקנו, לא יוסיף, אני יוסיף להקותו עליהם מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך. אז מקים במספר, או מקים 40 יקנו לא יוסיף, שאל המהר"ל. נכון?
איפה רשום שמכה 39 משאירה לנו את ה-40?
זה מה שמראה לא מסביר לנו.
זה שאתה לא באמת מכה בצורה.
נכון, זה מה שאני אומר. המכה 39 שהיא מתארת את החומר, אז מלא כשהחומר ניתר, אז מלא גם 40. לא, לכן אני אומר שכאילו כשהתורה אמרה 40, זה תכף נראה, התורה אמרה 40 יקנו, כי בעצם כאילו גם הצורה התקלקלה. אז כביכול היה צריך 40 מצד מה שצריך תיקון. גם החומר, גם הצורה צריכים תיקון. מצד הבפועל, ברגע שנתקן החומר, אז כבר הצורה, 40 הוא כבר נתקן, הוא כבר ממילא. לכן לא צריך את הבפועל להלקות 40. כן? אז המהר"ל מביא כמה אופנים ליישב את זה. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והכתוב מוכרח כן, כן, נראה שמה, והכתוב מוכרח כן בפירושו, שהכתוב הפסיק בין במספר לבין 40. שאם היה מחובר במספר אל 40, הייתי אומר שכאשר הוא סופר אחד אחד, כאשר מלכינותו יקה אותו 40. כי לשון מספר הוא ספירה של אחד אחד. ודבר זה אינו, כי כאשר הוא מלכה אותו וסופר אחד, וסופר אחד אחר אחד, אין המכות 40, אלא ויפילו השווה לכל אופן כדי שתו במספר. ולכך מחלק מילת במספר, מין מילה מין 40, ואמר 40 יקנו. כלומר, שיש עליו עונש 40 יקנו. נכון? כשיש עליו עונש 40 יקנו, זה אומר כמוני, גם הצורה התקלקלה. יש עליו עונש 40 יקנו. אבל כאשר מכה אותו בפועל, וסופר אחד אחד, אין המכות אלא למתת. אנחנו... לימוד אחר, בסדר. ואחר כך הוא מביא שזה הכוונה של הגמרא, נכון? ובגמרא כאמר, מה איתם דתנא קמא? המשנה אומרת שם, שלפי רבי יהודה באמת לוקים 40. רבי יהודה סובר 40, תנא קמא אמר 39. ובגמרא כאמר, מה איתם דתנא קמא דלוקים אותו למתת? הכתיב 40 יקלו במספר, כזה כאמרת. אבל אז תכתיב במספר 40, ומספר הסוכם הוא משלים ל-40. ועשה לומר, כמילת במספר אינו דבוק אל 40, שאם כן אבל אלה מכתב 40 יקנו במספר, אבל פירוש במספר שהוא סוכם ומשלים ל-40, וגם זה דקדוק מופלא מאוד בחוכמה, שהתורה הפסיקה את ה... בין הפסוק אחד אמרה במספר, פסוק שני אמרה מדרגת 40. אז רק נעיר פה, אחרי זה הוא מביא את רשי, שזה נקוד בשבע, נקוד בזה, אז אולי רק נרוויח גם אולי את ה... ספירת העומר של ה-50, כן, מה אומר טוב?
אז נשים את זה, יוצא שזה כאילו מתקן את שורש אחת, כאילו את החומר שהוא גרם, ממילא נתקן את הצורה בעליה, אבל הפגם שכבר קיבלה איך זה מזדקף.
כי יכול להיות שכל הפגם שלה זה בגלל שהחומר פגעו, החומר מושך אותה למטה, אבל אם החומר נתקן, אז ממילא. סתם לנו המערל, אבל רק רמז לנו אותו דבר גם, תספרו 50 יום, והספירה היא ממתת. אומר המערל, למה הספירה היא ממתת? זה נראה פה בתוך דברי המהר"ל, נכון, המהר"ל אמר, המשלים אינו פרטי ואין בו ספירה. זה המשפט המשמעותי. המשלים אינו פרטי ואין בו ספירה. המשלים זה סדר עליון, המשלים זה משהו אחר לגמרי. לא נכון, אי אפשר, זה לא, זה עיוות כאילו לספור 50, אומר המהר"ל. למה? כי כשאתה סופר 1, 2, בסדר, כל יום זה יום. אם אתה מכניס את היום ה-50 בכלל הספירה, אתה כאילו אומר בעצם היום ה-50 זה על אותה סקאלה של כל 49. אבל מה פתאום? ה-50 זה הסוכם, ה-50 זה הנשמה של הכל, ה-50 זה המקרפטי שלך, ה-50 זה הצורה. אז אתה מכניס את הצורה בתור דבר ספור, כמו המדרגות של החומר, אתה סופר 1, 2, 3, 4, 49, 50, לא! אם אתה סופר את ה-50, זה בדיוק להניח את ה-50 כמו כל 49. וזה לא נכון. לכן בעצם אומרת התורה, אומר המהר"ל, יש פה בעצם שתי בחינות. זה נכון, תספרו חמישים, זה גם אותה סתירה, נכון? כי יש 7 שבועות, תספור לך. זה מה שאמרה מנחות מקשה, 7 שבועות תספור לך, תספרו 50 יום. כן, 7 שבועות תספור לך. כשאתה סופר 7 שבועות ובנית את כל סדר הכנה של 7 שבועות, אז זכית להגיע למדרגת 50, שהוא מעל הספירה. אומר המהר"ל, זה המשמעות של יישוב סתירת הפסוקים, האם סופרים 7 שבועות, או האם סופרים 50. סופרים 7 שבועות, ואז ה-50 הוא ספור ולא ספור. ה-50 הוא נבנה מתוך ה-7 שבועות, אבל הוא לא ספור יחד איתם, כלומר הוא לא באותה מדרגה שלהם. נכון? זה פלא פלאות הדבר הזה. כן, אז הוא עצמו אומר... אני גם ניסיתי לחשוב על הדבר הזה. אחרי שהוא מביא את הוא מביא את הפירוש הזה, אז הוא אומר, וכאשר יתברר לך דברים מעלו בסוף הזה, אז תשתה בצמא את כל דבריהם, האסור והמותר, הפסול והכשר, התמה ותורך דב, ואין דבריהם בסדר גרון חד שלום לתורת משה, רק הם מצטרפים ומתחברים. אז הוא אומר לך, אז תשתה את כל דבריהם. כלומר, המר"ן מביא לנו פה בבאר הגויים 40 דוגמאות. זה 40 דוגמאות של הנערה. מתוך זה הוא...
זאת
אומרת, זה
קיצוני,
זה
יותר
מפורט. אני גם חשבתי, כן, כך. כתוב 40, כתוב 50, כתוב גם 7 שבועות, אז איך חז"ל ישבו לך? איך חז"ל מיישבים את זה? זה משהו על דברי חז"ל.
מה
זה?
דומה
להסמכת לזה? לא, לכן אני אומר, נדמה לי שזה כאילו פרשייה חדשה. כי אנחנו פה עסוקים בגירעון, לא בהוספה. אז קודם כל נעמיד את זה שאנחנו עסוקים בגירעון ולא בהוספה. אני מסכים. עכשיו, אחרי שאנחנו מביאים סוגיה חדשה, שאנחנו עסוקים בגירעון ולא בדברים אחרים, בואו התורה רמזה לך את זה על ידי הסתירה. על ידי הסתירה או על ידי רמזים. בשבעה שבועות זה מה הסתירה? ובמלכות, זה לא ספירה, אבל זה רמז. זה יקרה עכשיו לפי המסונם, כדי לחשוב מספר, כאילו התורה אומרת, באיזה מספר מסוים, היא לא מגלה לך מה המספר. אז אני חושב שבמובן הזה זה דומה לסמכתות, כן.
כלומר, דומה לסמכתות, הכוונה היא שהעיקרון, למה זה לא נחשב גירעון? כי בעצם על ידי הרמז שהתורה שמה, או בספירה, או במילה הסתמית, זה כאילו אתם חכמים חכמים לדעת התורה.
אולי רק בוא נשלים עוד קצת, אחרי שזה, נחזור רגע אחורה, אחרי המדרגה הרביעית שהוא אומר, אז המהר"ל אומר, אני רק לזה יבוא לעורר, שרביעית שתי דקות לזה. המהר"ל מביא את הגמרא ביבמות, רמז אמר רב, רמז לשניות מן התורה, מניין, שנאמר כי את כל תועבות האל עשו אנשי ארץ אשר לפניכם. ויש בו בגמרא ארבע שיטות, ברמז לשניות של עריות. רמז לשניות של עריות. או האל זה קשות מכלל דעיק הרכות, או פסוק במשלי, איזן וחיקר ותיקן משלים הרבה. אז שלמה המלך עשה את הכל אוזניים לתורה, אחרי המדרגה הרביעית. אני נמצא אחרי המדרגה הרביעית, הרביעית שהם מצוות שלא לסייג וגדר, אלא לזה בעצם, פה זה עמוד את זין. איפה זה? חטא למטה, אז אצלנו זה תזיין. אז או עשו אנשי האל קשות מכלל די קרקות, או בא שלמה איזן עשה אוזניים, או פסוק, עוד פסוק משלי, אל תעבור בשיטה מעליו, או שמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. אני רק רוצה רק לעורר פה על הדבר הזה, שאני חושב שזה נכון לקרוא את כל הגמרה הזאת של יבמות, למה היא שייכת, לאיזה צדדים שהיא שייכת? שניות לעריות. למה היא שייכת? היא שייכת לסייג? היא שייכת לאיסורים עצמיים, כמו המדרגה השנייה, שיש לנו רמז בזה, וזה איסורים עצמיים? או זה שייך לאיזה תקנות, כמו המדרגה הרביעית? אני חושב שתקנות זה פחות. יותר נראה לי השנייה והשלישית, אבל כשאני אומר השנייה והשלישית, נראה לי שפה נקודת חידוש. כי השלישית זה גזרות, ואני מבין, שניות לעריות היא כמו גזרות. אבל יכול להיות שיש פה שהמר"ל רוצה גם להביא ראיה למדרגה השנייה. של הסמכתאות. של הסמכתאות.
אבל לא כי הרחקה בנו, כי הוא אומר את זה,
נראה לי
זה חטא בעצמו.
נכון, בגלל הנקודה הזאת. שנראה לי, עכשיו צריך לחשבן את הרבה תירוצי הגמרא, האם זה רק מדין גזרה, או כמו המדרגה השנייה שזה הרחקה באנמה. כלומר, אם אתה אומר קשות מכלל די קרקות, אז המהר"ל אומר קשות מכלל די קרקות, המהר"ל אומר על זה, הרקות זה חטא עצמי. לא גזרנו את הרקות בגלל שיגיע לקשות כמו המדרגה השלישית של הגזרות של המהר"ל. אלא הרקות זה חטא עצמי. אז אתה רואה שהוא שם את זה במדרגה השנייה, לא במדרגה השלישית. ומכאן למדנו שיכול להיות שהמדרגה השנייה ושלישית לפעמים הם מתחברות. כלומר, אתם זוכרים, במוסר אביך הרב אומר שגזרות חכמים זה לא רק בקצת שם ייקשל, אלא יש בהם טעם עצמי. חיבר לנו הרב את אולי את הנקודה השנייה והשלישית של המהר"ל. נכון? ואז צריך פה לחשבן את כל...
זה דבר באוזניים ביחד כזה.
כן. אני חושב שוב, גם אוזניים, אתה בא לומר, אני חושב שזה שייך אל הנקודה הזאת, שאתה אומר, האחיזה מצידנו. המהר"ל כל הזמן הרי עסוק לבאר לנו, שכל הדיני דרבנן זה מצידנו. אז זה מתאים מאוד, האוזניים זה מצידנו. אז צריך רק לעשות פה מה שלא הספקנו מקוצר הזמן, את כל הארבעה הדברים האלה זה... לחשב איך הם מסתדרים עם המדרגה השנייה והשלישית. אני חושב שזה שייך כל ארבע תירוצים האלה לשנייה והשלישית. מה זה? כן. לא, לא, לא חושב שכולם שייכים. לא. אבל יכול להיות שאפשר לחבר ביניהם. טוב, ואחר כך אני רק משלים שכחה. מי שעובר על דברך אני חייב מיטה, כי הוא פורץ גדר. פורץ גדר. כלומר, הכוונה היא הוא לא מבין את הערך לפרוץ את הגדר, זאת אומרת, זה לטשטש את הגבול, לטשטש את המעמד. כשאני פורץ את הגדר ביני לבין השכן שלי, אז מה זה אומר? שכאילו הכל מטושטש, אין שלי ושל השכן. כשאני פורץ את הגדר של דברי חכמים, בעצם אני אומר, אני פוגע בדאורייתא. למה? כי אני אומר, כן, כל דבר רבנן זה שטויות. מה זאת אומרת? הדרבנן ימשך לדאורייתא. אז זה דבר גדול. פרצת את הדרבנן, פרצת את הגדר, פגעת בדאורייתא גם. שתי השלמות שלא תדעי השלמות, בוא נדבר. שלום. שלום
בא מה?
נראה
לשני?
נראה לשני. לפי הקצב. אני חשבתי שאפשר קצת גם יותר מארבע, אבל תגידו לי יותר מה שאתם אומרים.
ארבע, 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 ארבע
זה סוגיה.
אולי אדמה רבה ילכות כשפים גלבות שם.